אנחנו עד בשיעור אתמול, מה שעשינו היה בעיקר, עברנו על הראיות שהגמרא מביאה בדף ב', מה שניסינו לחלץ מתוך השקל הבטריה של הגמרא, מתוך הראיות, זה גם ניסינו להתחקות אחרי היסוד, השורש של המחייב של זה קריאה. מה יכול לחייב אותי לבנות כותל כשאתה זה שרואים אותו? ראינו באופן מאוד מאוד חזק ונמרץ מהראיה של כופים אותו לבנות בית שער, שהמרחב המושגי שמדובר עליו הוא מרחב של שכנים, כי לא כופים שם את המזיק, כופים שם בני החצר אחד את השני, מה שמלמד פה על קיום מרחב של שכנים. כנגד זה סיימנו את השיעור בראיה האחרונה שהיא ממרה מוראית של שמואל, ששם המקרה של שמואל, וזה אני רוצה להקדיש היום את רוב הדיון בחלק הראשון של השיעור, כל הגמרא בבא והוא בדף נ"ט, שם שמואל מפריד בין שתי הרשויות. ובעצם, בעוד שבתנאים מדובר תמיד בבנייה הדדית, שמואל יוצר מרחב שבו אין הדדיות ואין שוויון בין שני הצדדים, הוא יוצר הפרשי גובה ביניהם, הם לא באותה חצר, זה הגג והחצר, ומחייב אחד בלבד ולא את השני. בפשטות נצטרך יותר להעמיק בזה, זה מושך יותר לאיזה כיוון כשאני מדבר על אחד שבונה ובונה דווקא זה שהוא מזיק, יותר שייך לעולם המזיקים, שהמזיק ימנע את הנזק, אסור לך להזיק, הרבני אמר שהוא ידבר על זה, איסור, המזיק צריך למנוע את הנזק. כן, אלו השני הכיוונים המרכזיים שעולים בניתוח של המחייב של בניית הכותל, שעולים מתוך הסוגיה עצמה. בצד זה, אנחנו גם ראינו אתמול עוד מושגים שעולים. ראשית, כשאני בא לשאול את עצמי לגבי החיוב לבנות כותל, ראינו אתמול שבעצם השאלה המרכזית היא חייבת להיות שאלת ייעוד השטח. והקביעה, האם מדובר בפגיעה באדם השני, הוא פונקציה של מה השטח מיועד ומלא, מה הראייה מונעת ממנו. כן, וסביב הציר הזה בוצע כאן הצעת קריאה של כל ההבחנות שקיימות בסוגיה בין הרשויות השונות, בין גינה לבית לחצר, ואנחנו גם בבקרה אני מיד אגע. כרקע זה ניסינו גם להסביר את יסוד המחלוקת של זה קריאה, שבעצם מהסוגיה יוצא שהוא רק בחצר, ומה שמיוחד בחצר שעד עכשיו הוא היה מיועד לשניהם, ומכאן ואילך הם רוצים להפריד. האם המצב הזה אפשר לחייב? עכשיו ראינו אבל שיש עוד פרמטרים שצריך לקחת בחשבון, וזה היה הדיון אתמול על בקעה. פרמטר הזה הוא צריך להיות תדירות השימוש, זה מה שראינו דברי התוספות. אם חודש בשנה אתה שם, אז אני אמת להסתכל אסור, תוספות אומרים, אל תסתכל, אבל אתה לא יכול לבנות כותל בשביל חודש בשנה. תדירות השימוש, אם כך, הוא גורם מרכזי. מה שגם המושג הזה גם עולה, וזה סוף הסוגיה בבית עמוד ב', הוא עולה מאוד מאוד חזק בהקשר של תשובת הגמרא על דברי שמואל. כי מה אומרת הגמרא? תשמע, אמר רב נחמן, אמר שמואל, גג הסמוך לחצר, חברו עושה לו מעקה גבוה בין אדמות. אומרת הגמרא, שאני אתם, דאמר לי בעל החצר לבעל הגג, ודידי קביע לי תשמישי. כלומר, אני משתמש בחצר הזאת, מה זה קביע לי תשמישי? תרגמו את זה לעברית שלנו. אני משתמש בו באופן שוטף. זה מיועד לשימוש שוטף. לעומת זאת, לדידך, לא קביע לך תשמישת. אתה לעומת זאת, נמצא שם רק
מדי פעם.
ולכן, מה זה יוצר? בואו נקשיב לשון הגמרא. לא ידענה ואי דנה סליקה ועתית, דיצטנה ימינך. מה שהגמרא אומרת, כאשר יש חוסר איזון בין שני הצדדים, שאחד תדיר ואחד לא תדיר, אז מה הדבר הזה הוא גורר בעקבותיו? שאני לא יודע מתי אתה נמצא, או אני לא יודע מתי אני אזהר ממך. ופה בעצם הסוגיה מכניסה פרמטר נוסף, כנראה מאוד מרכזי, ודבב הוא גם יעלה, באשר לקביעה של המחייב לבנות הכותל. והוא הציפייה או ההתבוננות, האם הניזק יכול להגן על עצמו בלי בניית כותל. עכשיו במידה והניזק מסוגל לתפקד שם בחצר שלו לא בניית כותל, זו לא עילה מספקת כדי לבוא לשני ולהגיד תבנה כותל. אבל במידה והוא לא יכול, רק אז, רק אם הוא לא מסוגל להגן על עצמו לא בניית כותל, ועכשיו מוטלת עליו הוצאה כספית גדולה מאוד של בניית כותל, אז אפשר לדלגל אותו על המזיק. זה מה שהגמרא כאן אומרת. במידה הוא מדובר בשוויון של שני הצדדים, אתה בחצר, אני בחצר, אז אני יודע מתי אתה נמצא, אתה יודע מתי אני נמצא. אז תקשיבו ללשון של רש"י, חצר החלוקה לתרווי, אומר רש"י, קביע תשמישת לכל אחד בחלקו כל שעה, ולא עבד במילה דצינה. היות ואנחנו שווים, אני תמיד מצפה שאתה תהיה, לכן הוא מראש לא מיועד למילה דצניותה, ולכן זה שאתה רואה אותי לא מונע ממני מילה דצניותה. אבל חצר שהיא רק שלי, היא מיועדת מצד אחד למילה דצניותה, מצד שני, היות ואני לא יודע מתי אתה נמצא בגג, אז לכן מתי אני צריך להיזהר? כל הזמן, בדיוק, אין לי מושג, לכן אני לא מסוגל להגן על עצמי. כלומר, אנחנו נמצאים פה בדיוק כמו בדיון אתמול בין בקעה לבין חצר. מצד אחד צריך לקבוע את הפרמטר למה הוא מיועד, מה שבעצם רש"י אומר, הוא בין שני חצרות, זו חצר אחרת מאשר חצר וגג. חצר פרטית עם גג, החצר מיועדת לתשמישים שבעל הגג מונע אותם. לעומת זאת, בחצר משותפת היא לא מיועדת את השמישים האלו, ולכן אתה לא יכול לבוא בטענות למישהו גר איתך בתוך אותה חצר שהוא רואה אותך. זו המשמעות שגרים ביחד. לעומת זאת, חצר שהיא נפרדת, היא מיועדת לתשמישים אחרים, אבל זה לא מספיק עדיין לחייב. מה הגורם השני שאני בודק? האם אני מסוגל לדעת מתי אתה נמצא? האם אני יכול לכוון את הזמנים שבהם אני פועל? וכאן הסוגיה טוענת שהפערים בגובה בין הגג לבין החצר הם גוררים לכך שמצד אחד הוא מיועד לתשמישים האלו, מצד שני אני לא מסוגל להגן על עצמי, ולכן רק במקרה הזה אני יכול לגלגל. אבל פה בבירור יש פרמטר הרבה יותר חזק של מזיק ולא של שכנים. כן, בבקשה.
מעניין במיוחד אם מדובר על סוכה. כלומר, אני משתמש בחצר כל הזמן, אתה על הגג שלך בונה סוכה, אני יכול לדעת שבסוכות אתה נמצא שם, אני צריך להשתמש בצניעות, אבל כל שאר שנה אתה לא משתמש שם כמעט בכלל.
כן.
יכול להיות איזה מין...
יפה מאוד, כן.
עכשיו, אז אני כן יכול לדעת מתי אתה נמצא.
באיזה הקשר? לא, לא הבנתי.
אם הוא בונה, הוא במפלס היותר גבוה, בונה שם סוכה על הגג,
כן.
אז בסוכות אני צריך להשתמש בחצר שלי בצורה צנועה, כי הוא לא נמצא שם. כי הוא נמצא שם בסוכה.
בסדר, אבל אתה לא בודק לפי שבוע בשנה, אני חושב שאתה בודק לפי השכיחות של הדברים.
באחד משתמש של זמנית, הזמנית יכול להיות מועד שגם הראשון יכול לדעת, יכול להיות שהוא משתמש לעצים בלי שהראשון יכול לדעת.
אני שומע. איך זה עומד מול המושגים שאני הצגתי?
אז יכול להיות
שבכלל
כזה הוא לא צריך לבנות כותל, אני יודע, בסוכות אני צריך להשתמש בצורה
זהיבה,
כי בסוכות
אתה... כן, אבל אני חושב שבדיוק כמו שדיברנו על ביקה מוליך לכך ששבוע בשנה לא קובע אופי של מקום. אני חושב שזה מסתבר. צריך להיות תדירות השימור, ככה נראה לי. אתה חושב אחרת?
אני חושב שזה ציטוט קבועה, באמת מסוים.
פעם בשנה לשבוע זה הופך את זה לקבוע, כי זה כל שנה חוזר.
כי אז אתה יכול להגיד, אתה יודע, אני בונה שם סוכה במשך כעשרה.
אז בסוכות, אז תבנה הוצא בדפנה, אז תבנה בד יוטה, מה כאילו, הרי כל השפה, אני אומר ככה, כל השפה שאני אקבל בשבוע הבא לחדד את זה יותר, שגביל, גזית, כפיס, זה שפה של קבע. אז זה לא מוצדק בשביל שבוע בשנה, שבוע בשנה, תשים וילון, תעשה משהו אחר, איך נראה לי? כן, בבקשה.
למה מה שאמרת עכשיו זה יותר פרמטר של מזיק ופחות של שכנים?
כי זה לבד, זה לא ביחד. אין לא ממש... זאת...
אצל שמואל.
ברגע שהוא בונה לבד, אתה לא יכול לדבר על מעין ועד בית. ועד בית זה במשותף. עכשיו אני מציע שנשים לרגע הציל את הלשנה השנייה, כבר די דיברנו עליה, כן? ואני מציע באמת לחדד את הדברים יותר בעיון בסוגיה בדף ו' ובסוגיה בדף נ"ט, וגם בסוגיית הירושלמי שהוספתי לכם היום, היות והטקסט בירושלמי הוא מאוד קשה לקריאה, הוא משובש, הוא לא נקרא טוב, אז גם אעשה קצת תרגיל וקצת איך לקרוא ירושלמי. אני אראה לכם קצת הפירושים שהוצאו, מה השיקולים שלחו אותם, גם איזה מהם נראה לי שעדיף לבחור בו לעומת האחרים. אבל אני חושב שהדבר המרכזי שעולה בדף וו הוא בדף נ"ט שעוסקים בזה קריאה, ופה יש ממרות המוראיות בדף וו מדברים, מתחיל הבאיה, ולאחר מכן הסיגה מביאה את רב נחמן בשם שמואל, שהסדר הכרונולוגי הוא שמואל ואז הבאיה. בדף נ"ט, מי עוסק שם באיזה קריאה? בנ"ט עמוד ב', מי הם בעלי הממרה? רב הונה ורב יהודה. שבחד סדר הדורות, נעשה מיפוי קצר, שמואל הוא דור ראשון, רב הונה ורב יהודה הם דור שני, רב נחמן שמצטט את שמואל הוא דור שלישי, שני שלישי, והבאי הוא דור רביעי. אז היה כדאי, אם אנחנו רוצים לעקוב אחרי השתלשלות הדברים, היה כדאי לגלגל בשמואל, רב הונה, רב יהודה, אבאיה. מה שמאוד מאוד בולט אצל כולם, אצל כל הארבעה האלו, זה שמצד אחד המילה איזה קריאה, הם לא מזכירים אותו, אלא המונח הזה הוא כנראה המשגה מאוחרת להם. מצד שני, כולם מכניסים אזור שבמשנה לא נמצא בכלל, המקור שלו היא תוספת הבא מציע, שכן חשב שנכון לדבר עליו, וזה אזור הגג. נכון? כולם מדברים על זה. שמואל מדבר על גגות, רב הונה ורב יהודה ונונטט עמוד ב' מדברים על בעל החצר, בעל הגג, וגם הבית מדבר על שני גגות. הם כולם בחרו לעבור לגג, זה מה שהם בחרו. נכון? מסכימים? שזה מבחינה מושגית, המעבר לגג, כבר הזכרתי את זה אתמול בדף ב', פשוט בואו נחדד את הדברים, נראה אותו בצורה יותר מדויקת. הוא פתח איזשהם שתי חזיתות שממשיכות לחדד את הדברים שהתחלנו, את המושגים שהתחלנו לנסח בהתבוננות בסוגיה בב', הם מתחדדים לעומת באמצעות המעבר למקומות האלה. כי מה עושה המעבר לגג לעומת החצר? מה הוא עושה? בואו, תגידו לי, מה עלה לכם בלימוד? מה נותן לי, מה שהם פתאום מדברים על גג?
גג זה פרטי.
גג זה פרטי, כן. או בלשון אחרת, מה זה נותן לי שהוא פרטי?
ייעוד שלו לבוא פרטי.
זה מחזיר עוד פעם למושג שהתחלנו לחדד אתמול, והיום פתחתי בו, שאלת הייעוד של השטח. כלומר, למה גג מיועד? אני רוצה לכם מיד לראות, זה לא כך ברור. אבל למה גג מיועד מצד אחד? שזה יכול להיגזר ממה שאמרת עדו. אם הוא פרטי, הוא מיועד לדברים אחרים מאשר חצר שהיא לא פרטית. והדבר השני, שכבר הרבה הזכרנו אותו, בוא נראה את זה בפנים, בצורה יותר מדויקת, הוא המעבר לגג אפשר להם לשבור את הסימטריה בין, בדיוק אותו דבר שזה מדבריך, עדו. את הסימטריה בין מי למי? בין השכנים, הם כבר לא הדדים, במשנה הם בני אותה חצר. יש פה הדדיות מוחלטת. כשעברתי לגג, הגג אפשר בעל גג ובעל חצר. אני אמר את זה בשפה, כשלמדנו את המשניות, דיברנו על כך שבפרק י' במציע מדובר על בעל הבית ובעל העלייה. על מה מדבר פרק א' בבבא בתרא? על שותפים, של שניהם, זוכרים את זה? אז ממש השפה השונה פה, גם בין המורים, בעצם הייתי אומר מה שהם עשו, מבחינה מסוימת, הם לקחו את המציאות של בבא מציע פרק י' והכניסו אותו לתוך בבא בתרא פרק א'. הרת הפרק א' דיבר על בניית כותל בין שני שותפים בחצר. בוא נשאל את עצמנו על בניית כותל בין מציאות דומה יותר לבבא מציע בגג וחצר, שהם לא משתייכים למסגרת מגורים אחת. כן, ומי שפתח את החזית הזאת היה שמואל.
ראינו כבר כן מישורים אחרים שזה לא הדדי, נגיד בפרקים הבאים של הכותל והחלון.
מה אתה מדבר על פרק ג'? כאילו המשניות בסוף פרק שלישי, רק שאני אבין מה אתה מדבר. אז בוא נסתכל שם רגע, אתה פותח במשניות פרק ג' ובודק האם יש שם את מימד ההדדיות שאני כל כך מעלה על נס. אז מדובר שם על חצר השותפים שהם חיים מסגרת מגורים משותפת, והשאלה האם אחד מהם יכול בבית שלו לפתוח עוד חלון, נכון? כלומר, אין פה הפניה, הם לא בונים ביחד, אבל הם חיים באותה מסגרת, נכון?
אז שהפרק ב' שיש שם כותל מול חלון
בפרק ב', אז בואו, אתה אמרת פרק ג', חייבתי פרק ג', אני הולך איתך, אתה יודע מה הוא פרק ב', כן? והחלונות מלמעלה מלמד לגן 400, עוד פעם הם אנשים שנמצאים במסגרת מגורים משותפת. בשאלה אם אתה יכול לפתוח חלון שהוא כנגד הבית של השני.
אה, אבל לכל שאלת הפרק כתוב קודל חברו, שהערבים שזה, לכן, הם לא היו אף פעם שותפים, אלא השכן בנה את הדעת עצמו, לכן קוראים לזה גם קודל חברו.
כלומר, אתם מציעים שכל פרק ב' לא מדבר שהם גרים באותה חצר?
שהם שכנים.
שהם חלו שכנים? כלומר, יש פה הרי שני בתים, אחד מול השני. בוא נשאל אחרת. אני אשאל את השאלה אחרת. אני מדבר איתכם הרבה על המושג של מחי ברכות שכנים ועד הבית. מה הופך אנשים לשכנים שאפשר להכיל עליהם את הרעיון הזה? אז אולי זה שאני אומר כל הזמן ועד הבית, אני קצת חוטא למושג. ולכן אולי צריך לנסות קצת לשפר אותו. ואני אסביר למה הכוונה. שומרים ועד הבית בשוכנעים שיש להם אותה כתובת, שהם מראש גרים באותו בניין, או אם נעביר את זה למציאות החזלית, שהם גרים באותה חצר. אבל האם אי אפשר, ואולי צריך להפסיק להגיד ועד הבית, האם אי אפשר להעתיק את רעיון השכנים מאותה חצר, אותו בניין, להעביר אותו לאותו רחוב, גם אם כל אחד יש לו בעלות פרטית על הבית שלו, גם אם האם גם אז אפשר לדבר על מושג של שכנים? ועד בית לא הייתי אומר, כן, אבל ועד שכונה, אפשר להגיד משפט כזה? שוועד השכונה יש לו כללים לגבי, אני יכול להגיד לכם ככה, בעיר היום זה הרבה פחות חזק ההמשגה הזאת, לכן אולי ברחתי כל הזמן לוועד הבית. אבל יש פה חבר'ה שגרים ביישובים? יש פה? יש ועדת קליטה ביישוב שלכם? מה ועדת הקליטה קודם כל מבטאת?
אשכנזים.
אמרת הכל, כן? כמו אני בתור אדם שגר בבית שמש, פעם יצא לבקר באלעזר איזה משפחה שככה מכרים ותיקים שדווקא משה מיכל, והיא בוועדת קליטה, והיא תצטרך לספר לנו איך יש כל מיני אנשים בבית שמש ובקשים להתקבל אלעזר, כי בבית שמש זה באמת נורא, יש שם פשע ויש שם כל מיני, ובאוהל ארוך השם בלעזר צריך להביא תורת יושב המשטרה וכל מיני דברים, אבל החיים בלעזר הם אחים המלאכותים, שתדעו, כאילו, זה ממש זה אתרוגים, מכניסים הצדיקים, דווקא לגור עם עם ישראל, זה לגור בעיר, שיש שם כל מיני, כן? יצא לי לא מזמן, כי קיבלתי טרמפ מכמה מורים, ישיבת מחשון, לקחו אותי בגוש עציון למטה, הם היו בדרך לשמחתי לאספת הורים, אז הם נסו, חמודים כאלה, אז איכשהו, גלגלה שיחה, כאילו, אני הכרתי חלק מהם, גלגלה שיחה, וחלק מהתלמידים שלהם גרים בשכונה אצלנו, גלגלה שיחה של הפערים החברתיים, איזה שכונה אתם גרים, כאילו שיקונים לידינו שגרים שם עולים מכל מיני ארצות, שהמצב הסוציו-אקונומי שלהם הוא שונה וזה, איזה פערים, וואי, אתם נקרים להם את העיניים, אני באיזשהו שלב לא יכולתי להתאפק, אמרתי, נכון, אצלכם אין פערים, כי אתם פשוט לא מרשים להם לגור אצלכם. כלומר, אין יהודים יוצאי אתיופיה בגוש עציון, לא פגשתי, כן? ולא אנשים...
יש במחמץ.
יש במחמץ, ברוך השם, לא, אבל זה... כלומר, הוועד של היישוב, כן? זה שגם משלמים לו מיסים, נכון? יש מיסים לוועד היישוב אצלכם?
לא יודע. אבל גם שכונות בעיר זה ככה.
בשכונות בעיר החסם הוא כסף, זה החסם. החסם הוא כלכלי. לא באותה מידה, אני חייב להגיד לך. קודם כל, בעיר זה כללי שוק חופשי. מה אני אתכוון? אתה רוצה לקנות, תקנה. שאף אחד לא יכול לבדוק אם אתה מי אתה, מה אתה, כן? אתה דואג יושר שלך, אתה כמה האורך החצאית של אשתך ומה הכיסוי הראש שלה. מבחינה סוציולוגית, למה יש לך לגור עם אנשים שהם כאלה? אבל זה תהליכים אחרים לגמרי. למרות שאתה צודק, שתהליכים כאלה הם תמיד קיימים, כן? לכן אני רק אומר, אני הבאתי את היישובים לא בשביל לקטוש אותם, כן? יכול להיות שגם אני יום אחד אחיה ביישוב. אבל אני רק אומר לדבר על ועד בית אולי הוא קצת מתה, כלומר אולי אותו עולם מושגים של ועד בית, אפשר להעביר אותו לוועד רחוב, לוועד שכונה, לוועד יישוב, כלומר, המחויבית ההדדית של אנשים שחיים במסגרת מגורים משותפת, היא מחייבת נטילת אחריות שככה שיהיה מקום לכל אחד, שאני לא אפגע בשני. כלומר, אם אני מוכן להרחיב קצת את המושג ולהפסיק להגיד ועד הבית, מה שאני מרגע זה מפסיק להגיד, אז באיזשהו מקום, גם אם הם לא אותה כתובת, לא אותה חצר, אפשר עדיין להשאיר מקום למושג הזה. כן, השאלה היא עד איפה ניקח את זה, כי כשנלך לבב, לא נתחיל בדורות הקדומים של המוראים, שזה שמואל ונעבור גם לבונה ורב יהודה, יותר קל אני חושב לחשוב עדיין במושגים האלו. דומני שאצל אביי זה כמו דיסקוטק היום. אצל הוואי זה יהיה יותר קשה. ובואו נתחיל לקרוא, בסדר? מה החזית שפתח שמואל בדבר עמוד ב'? בסדר, אני פותח בשמואל בגלל הסדר הכרונולוגי, כן? אמר רב נחמן, אמר שמואל, גג הסמוך לחצר חברו עושה לו מעקה גבוה 400, אבל בין גג לגג לא. והרב נחמן דידי אמר, אינו זקוק ל400, אבל זקוק הוא למחיצה 10. קודם כל, הדבר, הנושא של שמואל באופן ברור, מהו? בואי נשאל, מה הנושא? מה הנושא של שמואל? אין גג לחצר? אני לא הייתי אומר את זה. לא, מדבר על בין גג לגג. אז מה הנושא של שמואל?
זה קריאה בגגות.
הדדיות, אבל אני הייתי אומר, זה קריאה בגגות. זה הנושא שלו. כלומר, המשנה דיברה על חצר, דיברה על גינה, דיברה על ביקה, והשמואל אומר, אני רוצה לדבר על גינה. כלומר, אני אפילו לא יודע, היה לשמואל איזה סדר יום מושגי למדני, שהוא היה עסוק בלהגיד לא מדס, אלא זה קריאה, שדרך הגג הוא הצליח להגיד אותו. הפשטות, היות ושמואל מדבר על גג והקשרים שונים, הנושא הוא, מה עם גגות? זה הנושא של שמואל. עכשיו, מה בא שמואל פה ויוצר הבחנה בין גג הסמוך לחצר לבין גג הסמוך לגג? ופה הוא בעצם, בעולם הגגות, יצר מושג שונה לגמרי מעולם החצרות. בעולם החצרות הדין הוא שבונים ביחד, בעולם הגגות בא שמואל ואומר, בוא נתחיל מהחצר השני, בגג לגג לא. בעולם הגגות זה לא ככה. שלמה בעולם הגגות זה לא ככה? במה נשתנה גג מחצר שבין גג לגג לא? מה דעתכם?
הייעוד שלו שונה?
ככה אני מניח. במה הייעוד שלו שונה?
אתה לא גר בו.
השמואל לא אומר, אני לא יודע, נכון? אני לא יודע, אני כן יודע איך הסתם המסביר את זה בדף בדף בית עמוד בית, כן, אז זה לא שמואל עצמו, אני מודע לזה שזה פרשנות של הסתם, אבל הסתם בבית עמוד בית אומר בפורש שבתפיסה שלו גג לא קביע תשמישתי, או בלשון אחרת, קודם כל אין להם גגות רעפים, זה כבר הבנתם. בכלל, כל גג רעפים, אתם יודעים איפה הוא לקוח. הוא מאירופה, שיש שלג, כדי שהוא לא יצטבר לך לגג של הבית והגג יקרוס, כי השלג הוא יכול להצטבר לגובה שהוא גדול מאוד. זו שאלה ענקית בארכיטקטורה, בכלל, כל הציונות, איך היא ניסתה להשתלב במרחב של המזרח התיכון. היא יבאה לפה את הארכיטקטורה האירופית, היא יבאה לפה את השפות האירופיות, את כל התרבות האירופית, והיא לא ניסתה בעצם להיות מזרח תיכונית, בתי ככה. הרבה כתבו ודיברו על זה, אני לא רוצה להרחיב בזה, כן? אבל לא לקחו את הסגנון הבנייה הערבי, שאין בו גגות רעפים. והסגנון הזה הוא מתאים יותר לאקלים פה, כי מצד אחד אין פה שלג כמעט, פלל שיהיה גשם בעזרת השם, אבל שלג אין הרבה. היא גשם אתם פשוט עושה מרזב, פתר את הבעיה, לא צריך משהו גשם גג רעפים, מרזב. והוא מאפשר שימוש בגג.
במכמס יש גם גגות שטוחים.
שטוחים, יפה. אז אתם אולי משתלבים במרחב.
גם אתיופים.
נשמע לי שאנחנו נעשה שבת שיעור במכמס, ככה כבר נשמע לי. ממש, תזמין אותנו.
אבל סופגים עלינו גם.
מה, שאתם לא יישוב רגיל?
כן, שאנחנו... לא, בגלל הגגות, אז אומרים, מה אתם, כמו הערבים אתם.
היו גם קולות כאלה, בעליות הראשונות גם היו קולות כאלה, שצריך לראות כמו תושבי הארץ הזאת. אבל זה נושא מאוד מאוד רחב, כן. אבל אומרים שאחד מהניסים הכי גדולים בזיקה לייסוד הציונות, שהרצל לא שם לב שיש פה ערבים בארץ. והרצל לא צפה את הסכסוך הישראלי-ערבי, נגיד בצורה פשוטה. כן. בבקשה, כן.
זה קשור פרשת השבוע.
תסביר.
הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אתה מקבל את הארץ הזאת, קורא מלחמת גם לא אומר, הארץ ריקה.
כן, אז הוא לא, אם היה שם לב, הוא... אם היה שם לב,
הוא... אם יכולת להתוכנה, הוא לא רוצה לגעת, הארץ הייתה ריקה.
כן. בסדר, ובכל מקרה, הגג הוא שטוח קודם כל, שני, הגג כמו החצר הוא מרחב של מגורים, של עשייה. בצד שני, איך מגיעים לגג? אנחנו כבר יודעים איך, מהמשניות בפרק ב', איך מגיעים לגג? אנחנו שמגיעים לגג בתוך הבית יש מדרגות פנימיות? ככה אתה חושב? אני חושב שיש סולם. כלומר, הגג הוא אחר מהחצר. החצר הוא סמוך לבית, יותר קל להשתמש בו. הגג מיועד לתשמישים, אבל תשמישים אחרים. וכאן, אני עוד פעם, אני אומר לכם, כמו אתמול על הגינות, צריך לעשות עבודה יותר מדויקת, לוודא שמה שאני אומר הוא נכון. אבל הרושם שעלה לי לפחות מההתבוננות, שהגגות הן גם מראש, הן לא משותפות. הן פרטיות. כאילו, כל בית יש את הגג שלו.
הרב, בטרמינולוגיה של, של גדר של גג קוראים לזה מעקה.
נכון.
זה ישר מזכיר דין עשיית מעקה לגג.
נכון, אתה צודק.
וזה מה ש...
כלומר, לגג אתה אומר, יש פוטנציאל לחייב לבנות מכוח זה שהוא גג.
האדם צריך לעשות לעצמו, אני לא יודע מה... איך זה
בדיוק. אבל מה הגובה, ומה הגובה של מעקה של גג?
נכון, זו שאלה, אבל בכל מקרה, זה צריך לקחת בחשבון, כי זה משנה
הכל. הערה מצוינת.
הם קוראים לזה מעקה,
הערה מצוינת, כמו התשתית, כמו שאומרים מעקה, אתה אומר, עושים פה צליל של מצוות מעקה. תוסיף לזה גם שהרעיון שבעל הגג לבד צריך לבנות משהו, הוא כבר מתחיל שם, אולי בגובה אחר, לא מאמין שבשביל יצרת מעקה צריך 400, כן? וכן אתה אומר, אולי בכוונה לצלם את הקישור, זה הערה מצוינת, והגגות הם מצד אחד דומים לחצרות שמשתמשים בהם, ומצד שני הם שונים מהחצרות, וזה שהם כנראה לשימוש פרטי. מצד שלישי, התדירות של השימוש בגגות הוא כנראה נמוך יותר מאשר בחצרות, לפחות ככה גמרא אומרת בדף ב'. ברקע זה, כשאני רוצה להבין למה בין גג לגג לא, מה התשובה, למה לא? מה אמרתם לעצמכם? אז תראו מה, אבל שאתם לא יודעים להגיד, ורשי שם אומר, אבל בין גג לגג לא צריך, כי דאמרינא בשמטין קמייתא, חצר קביע תשמישי, גג לא קביע תשמישי, ולעידן לבעידן הסלקת דצטנע מנח. רשי חד וחלק לוקח את הגמרא בבית ומייבא אותה לגמרא בבב. בעצם ההסבר שהוא אומר הוא הסבר פשוט, שמבחינת השימוש גג בניגוד לחצר דווקא מיועד לשימושי צניעות, כי הוא לבד, הוא פרטי. אבירם אתמול העיר את עיניי שזה לא ברור שבת שבע הייתה על הגג. כולנו רצנו להביא את הדוגמה הזאת. אבירם הראה לי שבפסוקים ברור שדוד על הגג, לא ברור איפה בת שבע. ואולי בת שבע הייתה באיזה חדר עם חלון, היא לא סגרה את הווילון, ודוד הציץ לה דרך החלון. לא יודע.
ממש כמו אבימלך
על יצחק לוריק. כן, והיא שהוא השקיף בעד החלון. כן, אני לא יודע, אבל... הגג כן מיועד לשימוש פרטי, יותר מחצר, כי היא פרטית. מצד שני, היות והיא לא... את הדירה, היות והיא רק בחלק מהזמנים, אז אני יכול להכווין את השימוש שלי כשאני רואה שאתה לא נמצא. כלומר, ההנחה היא שאני מסוגל לראות, האם אתה, בוא נגיד ככה, אם אני לא בונה מעקה גובה 400, אני יכול לראות אותך. אז כשאתה לא נמצא, אני אעשה את זה. או בלשון אחרת, כשאני בא עוד פעם לדון באיזה קריאה שני היזק, אני לא יכול רק להגיד, אתה רואה אותי תבנה כותל. זה מחייב שזה משטח שאני חוזר, שאני לא יכול להגן על עצמי, ואתה לא יכול לדרוס זכות, תן לי להשתעשות מתי שאני רוצה ברשות שלי מה שאני רוצה. זה לא העילה לבקש, מה? בניית כותל לחייב, זה לא העילה. לכן מגג לגג לא, כל אחד פה יכול לבחור את הזמנים, הוא יכול להשתמש בשטח שלו, אתה לא מונע ממנו שימושים בשטח שלו. זה ודאי טוב יותר אם אנחנו מבינים, שזה קריאה, אז התחלנו גם ביום אתמול להעלות את השאלה הזאת, האם זה נזקי גוף שאתה מסתכל עליהם, כשאתה מסתכל עליהם אני מרגיש כאילו שורפים אותי באש עם העיניים, או האם איזה קריאה זה שאתה מונע ממני להשתמש ברשות שלי, כי הרשות הזאת מיועדת את השמישים האלו, בגללך אני לא יכול לממש את בעלותי. הרבה יותר נוח המושגים האלה אם אני לוקח איזה צד שמה זה איזה קריאה, מה יכול לדרוש לחייב את האדם לבנות כותל, מניעת השימוש או נזקי הגוף? מה דעתכם?
החילוק
אומר, אתה יכול להגיד שהבעיה בזה קריאה זה שאתה מסתכל עליי, אתה מזיק אותי בזה שאתה מסתכל עליי. אתה יכול להגיד אחרת, היות ואני מפחד שאתה תסתכל עליי, לכן מה אני עושה? לכן אני לא משתמש ברשות שלי, כי אני מפחד, אני הולך עם האור ביחד.
יקשו,
אז תגיד להם שידרו עם אלי, בסדר?
לא, זה טוב, אנחנו
נקשור. אנחנו שכנים שלהם, דורף, ממש, יש להם עינינו קיר ואנחנו עדיין שכנים, תראו, תראו איזה מציאות מדהימה, כן? איזה שכנים, ועד הבית. רגע, רק רוצה לוודא שהבנת, הדברים ברורים? כלומר, התגובה שלי תהיה שאני לא אשתמש ברשות שלי בגללך. זה נזק, זה נזק ממוני, זה בא ממקום אחר. עכשיו, כשאני בא ומסתכל על גג שבו אני אומר, אז תעשה את זה כשהוא לא נמצא. אני חושב שזה הרבה יותר מדבר איזו שפה. שכשאתה מסתכל על הלא נעים לי, או השפה שאתה מונע ממני להשתמש ברשות שלי?
השימוש.
ולכן מה אני אומר? אם אתה מסוגל להשתמש ברשות שלך, אומנם לא כל הזמן, אבל בחלק מהזמן, אל תגיד לי שאתה לא יכול להשתמש ברשות שלך. כלומר, זה שאתה רוצה מתי שמתחשק לך, זה קצת פינוק. אבל זה מדבר הרבה יותר את השפה, ההסבר של רש"י, שהוא פשוט הסבר הגמרא בדף ב' בין גג לגג, השפה שהיא אומרת, בעיה באיזה קריאה זה, שאתה פוגע לי ברשות, ברגע שאתה מסוגל להשתמש בחלק מהזמן, אל תבוא אליי בתביעות. לעומת זאת, מה קורה בגב לכם דידי?
אתה לא יכול לצפות את זה. ובגלל שהשימוש הזה הוא שימוש של צינה, אז יוצא פה הצד השני של זה, שאתה לא יכול... אתה תקוע, אתה לא יכול לעשות כלום.
בין גג לחצר אני תקוע.
לא, כי גג הוא שימוש של צינה. גג הוא שימוש של צינה, זה שימוש של...
אני רואה אותך, אני...
זה גג... אתה חייב להיות לבד, ואתה לא יודע מתי הוא עולה.
למה? אני כן יודע.
למה? אתה לא יודע. אולי הוא אמנם לא משתמש בזה כל הזמן, וזה פחות מגינה, מחצר, אבל מצד שני, אתה לא יודע מתי הוא עולה, אז איך אתה יכול לעשות שימוש של צינה? זה אפילו יותר גרוע מגינה, מחצר.
מה שאני מבין בדברי רש"י, והאמת היא מסתכל, לא בטוח שזה מפורש, שגם לגג ההנחה היא גם שמותו גובה, כלומר, גם לא קביע תשמיש, תראי, כלומר, יהיו זמנים שאתה לא תהיה, וגם, פה אני מוסיף, זה לא כתוב ברש"י, אני מניח שאני אוכל לדעת מתי אתה נמצא, ולכן אתה, אני אשתמש, אתה לא נמצא, לא צריך לבנות כותל במקרה כזה. למה זה, מה קורה בחצר, עם הגג והחצר פה? האם הם בשמואל באותו גובה או בפרשי גובה? מה דעתכם? אני מניח שהם בהפרשי גובה, היות בהפרשי גובה, אז גם אני חוזר, זה חצר שונה מחצר רגילה, היא כן פרטית, לכן היא מיועדת לכל מיני תשבישים. מהצד השני, אני לא יודע מתי אתה... כלומר, אני אגיד לך את הפרדוקס, לו הגג היה מיועד לשימוש תמידי, החצר לא הייתה מיועדת לשימושי צמיות, ולכן לא יכולתי לבוא אליך בטענות. באופן פרדוקסלי, בגלל שהגג רק חלק מהזמן מאויש, יוצא פרדוקס מדהים, שמצד אחד זה הופך את החצר לראויה לשימושי צניות, כי יש לה פוטנציאל כזה, מצד שני היות ואני לא יודע מתי אתה נמצא, לכן אני לא יכול לממש את הפוטנציאל, לכן אני יכול לתבוע ממך לבנות. זה הפוך על הפוך, זה פרדוקס נורא, אבל זה מה שלכאורה כתוב בדברי שמואל, גג הסמוך לחצר חברו, עושה לו מעקה גבוה 400, ופה אמרת דבר מתוק מדבש, התשתית של הבנייה היא מעקה, אבל זה מעקה ענק. כלומר, המעקה הוא לא שלא ייפלו, אלא שלא תראה. אבל בין גג לגג יוצא שלא. ורב נחמן דידי אמר, בסדר, זה מקובל עליך? לא, אז תחלוק, דבר.
לא הבנתי,
כי זה
בגלל חמר המשיבה. איך אתה יכול
להשתמש בגג
לצניות,
אם הוא יכול לעלות תמיד? כי אני רואה שהוא לא נמצא כרגע בסביבה.
והוא פתאום עלה. התחלת שימוש תמיד, ופתאום עלה.
טוב, אני לא יודע.
לא צריך לדבר על זה.
כן? אתה עושה איפה?
זה שני צידי רשות הרבים.
כן.
הוא אומר לי דווקא בשני צידי רשות הרבים, שאין אחד מרגיש בחברות שעולה בגלל שיזהר ממנו, מדמיין ומסמוך, אבל בין גג לגג לא. זאת אומרת, אתה מרגיש שמישהו עולה מגג.
זה גם ירושלמי של רבי יוחנן.
שם הנה, אני מקווה שנספיק ללמוד אותו, אני רואה את הקצב, אני לא יודע כמה נספיק. לא, במה שעדיב אומר הוא לפחות שהתוספות סבורים שאין לכן נמי, אם זה גג שאתה לא תוכל לדעת שהוא נמצא, אתה צודק, זה אותו דבר, אבל מדובר בגגות סמוכים. איך אני יודע את זה מרב נחמן? כי בוא נקרא את רב נחמן, היום זה גגות סמוכים. ההנחה היא, ואני לא חייתי אז, הוא לא יכול להגיד לך בוודאות איך אתה יודע, אבל אני מניח שאתה יודע, כן? ההנחה היא שיש לך זמן לשים מגבת עליך או משהו כזה, כן? אז זאת כנראה ההנחה, כן?
גם פשוט, אם אנחנו אומרים שגג צריך לעלות אליו כאילו עם סולם, אז זה ברור שתשים לב שכניסת הסולם ואתה שומע פתאום...
שומע את החריקות או משהו כזה, בסדר, אבל זאת... אז זה פרדוקס נורא, שחצר הסמוך לגג היא שונה מחצר רגילה, אבל דווקא בגלל זה בעל הגג כאילו נוקח על עצמו אחריות גדולה יותר. תאמר רב נחמן אומר, כן בבקשה, כן.
בגג והחומיתון, תגיד תודה שאני נמצא שם כל הזמן. אם הייתי נמצא כל הזמן, כי אז לא הייתי מתחייב, זה לא הגיוני סברה כזאת, שבגלל שאני לא נמצא כל הזמן בגג, אז אני עכשיו מתחייב ונשים מה...
אבל בוא אני אשאל אותך שאלה פשוטה, אדם שעושה לעצמו חצר פרטית, היא לא מעצם ההגדרה שהיא פרטית מיועדת לשימושים כאלו, כלומר...
זה מה שאמרנו, שם חצר זה לא שימושים פרטיים.
בחצר משותפת, אבל בחצר פרטית, אז זה מדובר שם, זה חצר חברו, זה חצר פרטית. בחצר פרטית, אולי אני קונה פרטי, כי זה מה שאני רוצה. כלומר, אני יכול להגיד לך בשכונה אצלי, יש דו, ויש כאלה שקנו בדיוק אותו בית, אותו גודל, רק לא דו, קיבלו כאילו גינה יותר גדולה, שהיא מארבע רוחות, ולא... שילמו 50,000 דולר יותר. חתיכת אדמה הזאת שווה יותר. עכשיו, יש להם יותר פרטיות, כן? אני חושב שכן.
אבל
כי בנושא של הבקעה אמרנו שהשימוש הוא גם כן לא תמידי
בתוספות
בתוספות,
לא אכתוב שכולם חושבים ככה
בסדר,
אם הגעת כבר לרמב״ם אתה יודע שהרמב״ם מסביר את בקעה אחרת מהתוספות
אני אומר דווקא לגבי התוספות אנחנו רוצים להגיד מה שבעצם אמרת ששם אין בכלל, אין בכלל לזה כי זה מה שנקרא התחום היותר ציבורי שלי אבל אולי, אולי לא, אולי באמת העניין של זה קריאה זה דווקא כשכל הזמן כל הזמן פוגעים לי בפרטיות אני יכול לדרוש, לדרוש את זה, אבל אם רק בחלק מהזמן פוגעים לי בפרטיות וזה פוגעים לי בפרטיות זה לא ש... אבל זה רק חלק מהזמן אני לא יכול להכריח מישהו לבנות קיר שבאמת הגמרא כאן נותנת את אהבה מינה זה, זה הורס לי את הקיר שלמטה זה, זה גם פוגע בי, כן? כלומר, אז אם יש כאן איזה מאזן כזה רק שכל הזמן פוגעים לי בפרטיות לכן, במקרה כזה אין, אין בכלל בגג אין בכלל צד זה אבל בגג אני משתמש רק חלק מהזמן לכן אין שום סיבה שאני כאילו אני הופך להיות המזיק כשאני אני הופך להיות הניזק כשאני על הגג כי זה רק חלק מהזמן, בחלק מהזמן אפשר לחייב אדם אחר לבנות קיר בשבילי
כן, אבל להיות בחצר מיועדת לשימוש קבוע אז...
שימוש קבוע פרטי אז זה כמו...
שימוש קבוע פרטי, אז הוא יכול לדרוש לי בעל הגג שיהיה לך גג שלא יוכל לראות את
זה חצר זה שימוש קבוע פרטי, זה משהו שהוא הוסיף לעצמו כתוצאה מההנחה שלו שהוא לא נמצא תמיד בגג
הוא לא נמצא תמיד בגג, וגם ההנחה היא שבעל החצר לא ידע מתי הוא נמצא ומתי לא, אין לו מידע כזה.
לכן לכאורה צריך
לחייב
את בעל החצר.
אז לא, אז לצבוע את המעקה בגג.
לא.
לא, בעל החצר הוא הניזק ובעל הגג הוא נזיק.
נכון.
אבל לבעל הגג אין כאילו, בעל הגג לא יכול להגיד, רגע, אני גם משתמש חלק מהזמן, תשתתף איתי. כי חלק מהזמן זה לא סיבה לבנות קיר.
מקובל עליי. עכשיו, מה רב נחמן אומר? כן, אתה רוצה להם? מה רב נחמן אומר? רב נחמן דידי אמר, אינו זקוק לארבע אבות, אבל זקוק הוא למחיצת עשרה. דידי, אתה מוכן אולי לחתום שמחיצת עשרה קרוב למעקה?
כן, למה שלא...
מה הגובה של מעקה, אתה יודע? מישהו פה עם פרויקט השיר רוצה לעשות בדיקה מהירה?
מה, מעקה?
מה הגובה של מעקה? אני אגיד לכם איפה אני הייתי מחפש, פשוט ברמב"ם בהלכות רוצח. שם נמצא ההלכות שמור פיך כמה מלכות רוצח כן, ואיזה סוד מעקה זה היה באחד מהפרקים האחרונים איזה פרק אתם אומרים זה יהיה פרק מני פרק י פרק י זה גלה ערופה אפשר לעשות חיפוש מהיר של מעקה ושלוש טפחים הנה, זה פרק י' א', בסדר? גובה המעקה אין פחות מעשרה טפחים זה בול מתנה בשבילך גובה המעקה אין פחות מעשרה טפחים כדי שלא ייפול ממנו הנופל מה?
בערך מטר
כן, אבל ענייננו מה שיותר מעניין זה אני מבין שאתה מתרגם מיד למונחים שלנו אבל לדידינו בעצם כשרב נחמן אומר זה קוקו למחיצת עשרה זה בול המעקה הקלאסי רק שדידי פה בהבדל אחד המחיצת עשרה הזאת היא לא בקצה של הגג כדי שלא ייפלו אלא כדי זה כלפי השני נכון? אבל דבר אחד ברור, שהעולם של מעקה, למה עולם המעקה, מצוות מעקה, נספיק לו עשרה טפחים? כי מה קורה כשיש מעקה בגובה כזה? אתה לא נופל, נכון. כלומר, זה מונע נפילה, הוא יוצר בעצם חיץ, הייתי אומר, בין התהום, סליחה, זה לא תהום, אבל בין אזור הנפילה לבין הגג. כלומר, הוא מתפקד כדבר מבדיל, כן? בעצם... רב נחמן עצמו אמר בוא נלך על המעקה ההלכתי שאולי בהלכה בא למטרה אחרת אבל הוא מתפקד גם פה כמבדיל מה שהגמרא לא מבינה וזה המילה איזה קריאה רק בגמרא היא לא מבינה בעצם מה רב נחמן מדבר מה היא שעדי לאיזה קריאה 400 בעינן הנה נתפס עליו כגנב מספס או פספס בעל מסגיה מה נתפס עליו כגנב? כדי ליצור חיץ בין הרשויות, להבדיל, כן?
אבל נסיפה עשרה גנב, כאילו, זה
כאילו, זה פחות מהם. נכון, וזה אומר את הגבל, למה נתפס עליו כגנב? ובעשרה לא מעצי משתמת לי, בציר מיראי מעצי משתמת לי. סבור של דבר, הגמרא אומרת שרב נחמן מדבר על גדר באיזה מובן, כבא לא למנוע ראייה, אלא כדי ליצור הבדלה בין הרשויות, נכון? זה מה שהגמרא אומרת. בכל מקרה מוסכם, לפי מסקנת הגמרא, לפי הפרשנות שלה, שאין שמואל ואין רב נחמן, מגג לגג אין להם בכלל היבט של איזה קריאה. זה בכלל לא קיים. קודם מוצע פה הפירוש של רש"י, בעצם שזה פירוש הגמרא בדף ב', כן? מה שכן, אבל, וזה החידוש הגדול בדברי שמואל, זה השני, זה לא רק עולם הגגות, אלא כאמור שבירת הסימטריה בין שני הצדדים והחיובה של בעל הגג לבד. עכשיו זה ממשיך בגמרא בהמשך, לא מביא מייטי ויש, אתם יודעים מאיפה זה, זה תוספת הבא מציע, זה המקור התניא היחיד על גגות בהקשר שלנו. ואז הגמרא מביאה איתמר, שתי חצירות זו למעלה מזו, אמר אבונה, תחתון בונה מכנגדו ועולה ויום בונה מכנגדו ועולה, כן? פה מדובר על שתי חצירות שהם לא חצר השותפים, אלא שתי חצרות נפרדות. כלומר, מבחינת השיח האמוראי, האמוראים פה ממשיכים לקחת לנו איזה מקום, בוא נקשיב לזה טוב, שזה לא חצר השותפים. המשנה דיברה על חצר השותפים, נכון? פה מדובר על שתי חצרות נפרדות כמו שתי גגות. כלומר, מבחינת מה שקודם הוכחתי את עצמי, זה כבר לא ועד בית אם מדובר בשתי חצרות, זה לא אותה חצר, אבל אולי זה הופך להיות ועד שכונה או ועד עיר, כן? כלומר, הם חצרות שנמצאים באותו רחוב, אחד ליד השני, או במקרה הזה אחד הוא למעלה מהשני, כי זה כנראה בנייה בטרסות, דורגת בטרסות, ולכן הם בגבהים שונים. וכאן בעצם, גם עוד פעם, בדומה לגג, בעצם מה נשבר פה? מה ישבר פה הסימטריה ביניהם? עכשיו פה,
מה זה הסימטריה הזאת?
הם לא באותו גובה אבל לא חיים ביחד. הם לא באותו גובה אבל לא חיים ביחד. ביחוד שכנים הצרוף בשפה של המשנה אולי לא מחייבים בכלל במקרה הזה. מפריע לך, תבנה לבד. אולי במשנה מתי אני מחייב? רק שזה בעיה משותפת, הדדית. המשנה הרי מדברת על רצו, כן? רק שזה בעיה הדדית, כן? לעומת זאת, המוראים כאן, שימו לב מה הם עושים כשהם מספחים את המקרה. הם פורצים את הגבולות המושגיים ואולי לוקחים לעולם מושגי חדש. ובואו ננסה להקשיב מה המחלוקת בין רב הונא לבין רב חסדא. אמר רב הונא, תחתון בונה מכנגדו ועולה ועליון בונה מכנגדו ועולה, ורב חסדא אמר, עליון מסיים מלמטה ובונה. מה ההבדל בין שתי השיטות? מה יסוד המחלוקת ביניהם? אם אני אומר כמו רב חסדא, עליון מסיים מלמטה ובונה, בעצם הם בונים, הם בונים ביחד, מצוין. זאת אומרת, לפי רב הונא, כל אחד אחראי על מה? על הגזרה שלו.
אבל התחתון בעצם לא בונה בשביל עצמו.
מצוין, פה בדיוק עולה השאלה, לשמה התחתון בונה?
כדי שהכנה לעליון.
מצוין. למה שהתחתון נבנה הכנה לעליון? אז התשובה היא ברורה, למי מפריע פה המצב הזה?
למה שהעליון נבנה
לתחתון? בדיוק, המצב פה מפריע לתחתון.
אבל בגג ראינו שהמזיק הוא זה שבונה.
מצוין, עכשיו פה אתה שואל שאלה מצוינת. בעצם מה שאתה שואל הוא, למה בגגות אני מטיל הכל על בעל הגג, ובשתי חצרות אני באיזשהו מקום, זה עולה בבירור, אני עדיין ממשיך לדרוש מהתחתון להיות שותף לבנייה, למרות שסיכוי טוב שהתחתון לא מזיק בכלום את
העליון. לא רק זה, הוא מונה חלק מיותר, כי בעצם כל חלק התחתון הוא מקביל לגובה, אז הוא לא מועיל כלום, זה רק הכנה.
שאלה מצוינת.
ממש איתור.
אז מה לדעתך התשובה? מה אמרת לעצמך?
שלא מבין.
אבל אתה לכאורה מאוד עוזר לנו, תשתמש במושגים שעלו עד עכשיו בדיון, אתה תוכל באמצעותם לתת לעצמך דין וחשבון, אני חושב על הדבר הזה. המש שונה שתי חצרות מהמקרה הזה של גג וחצר. אני יודעת,
יש פה קשר ממש למצוות מעקן.
צביע, בוא תסביר.
כי כשיש לך גג, אז אתה חייב לבנות מעקן. מה שקורה פשוט את המעקה שאתה בונה ממלא, אז אתה מתחייב גם לכל העניין של איזה קריאה. אבל פה בחצרות אין לך חיוב על מעקה.
ולכן
זה
מתחייב. מה, אבל הבעל הגג יכול להגיד למה שאני חייב להוסיף עוד שזה יכביד עוד יותר על הבעל.
מרקה
יכול להיות מכל חומר שהוא.
שאלה הרבה כסף.
מרקה יכול להיות מכל חומר שהוא, זה יכול להיות
זכוכית. זה לא כמו צמודים.
גגות סמוכים.
לא, צמודים, כלומר שלא צריך לשים שם מעקה. אחרת מה זה הדיבור הזה?
זה בין גג לגג, אבל מה עם גג הסמוך לחצר חברו? בוא נדבר על זה.
זה מצוות מעקים
שבכל מקרה חלה
על בעל הגג.
זה מדבר אליך מה שאיר אומר? אתה מתאבין בעצם מה שאיר אומר? איר אומר פה דבר שאם הוא נכון הוא פותח פתח עצום להתבוננות והשאלה שמאיפה כל הנזק הזה בא. בגלל שמה שאיר בעצם אומר הוא שסתם ככה לבוא לנם להגיד אתה מזיק אותי כי אתה רואה אותי, תבנה אתה ולא אני, זה לפי מה שאיר אומר עכשיו הוא מופרך. מה פתאום שאני אגיד לך את זה? מפריע לך, תבנה אתה. מה אתה רוצה מהחיים שלי? מה שאיר בעצם אומר הוא שאני יכול לדבר באחד משני דברים לפחות בשלב הזה. או שאני יכול להגיד ביחד רעיון כבר גזרתי אצלי להגיד ועד הבית, רעיון הלכות שכנים במשותף, זה אינטרס משותף של מרחב המגורים שאנחנו חיים בו וביחד. או שאני יכול להרכיב את הגדר של ההיזק ראייה אם הוא טרמפיסט על חובה מתרימה שאומרת שאתה זה שבונה. כלומר, מה נותן לי? בוא נעשה להבין מה יאיר אומר. הרי אלי שאל שאלה מצוינת. יופי שיש לך מצוות מכה. מצוות מכה עשרה טפחים. איך הצלחת להוציא ממני 400? אז התשובה היא שברגע שיש מצוות מכה הצלחתי לחייב אותך להיות הבנאי, ואז מה אני יכול להכניס? הבעיה היא ליצור מחייב בך שאתה תהיה בנאי, שאתה בכלל מזמין קבלן. או שאתה בעצמך בונה, כן? אבל ברגע שהצלחתי להגדיר, אולי בגלל מצוות מעקה, להגדיר שאתה בונה, אז מה אני יכול לעשות? לחייב אותך ליותר. זה אומר שיש גבול ליכולת לחייב אדם לבנות כי הוא מזיק את השני. זה מה שיאיר אמר. זה מדבר עליך, אלי, הוא על זרן השאלה שלך, אלי. תמשיך לחלוק, בסדר?
אפילו אם תמים את
זה, הוא חושב אחרת. אפילו אם
הוא צריך לבנות על הגג שלו, עדיין שבא לחצר לשלם לו חלק מההוצאות.
זהו, זה משהו שלמדתי להגיד, שהגמרא לא אומרת על מי החיוב לשלם.
כן.
אומרת, אתה צריך לבנות. החיוב עליך לבנות, החיוב של התשלום לא...
אבל זה לא ברור לך שאם הוא בונה, שהוא גם זה שמממן, כאילו?
לא.
ולכן אולי כדאי לחשוב, כן רואים.
רמב"ם אומר את זה גם שבעל החצר משתתף.
באיזה מקרה? אתה בא עם הגג?
כן, בגג סמוך את זה הרמב"ם.
אתה יכול... איפה זה? איפה זה ברמב"ם?
שטיינזלצ,
מביא את זה פה. וכתוב לך איפה זה
הרמב"ם. ברוך הלך.
הרב שטיינזלצ, סבבה, כן. ט', פרק ח' מלכות שכנים.
גם בשולחן
ערוך. הלכה ו'. אוקיי, בואו. זה הבעיה של שלומדים גמורות בלי ראשונים, כן? בוא נראה.
מה, איפה? על מה זה דבר?
איפה זה? פרק ח' הלכה רחבה. נראות את זה. מדובר פה על צינורות בכלל.
פרק ג'
בדיוק, כן. נפלא לא נכון. פרק ג' הלכה רחבה, תודה. גג הסמוך לחצר חברו עושה לו מעקה גבוה 400, אבל בין גג לגג משאר הגגים אינו זקוק ל-400, שהם בני אדם דרים בגגות, וכך אין בגגות איזה קריאה. אבל צריך לעשות מחיצה בין שני הגגים גבוה 10 טפחים, כדי שיתפוס אותו למעלה, תגנה ונכנס לרשותו. אז בגג, איפה כתוב פה שמשתתפים? אני לא יודע מה אתה מביא מהפטנטת. ואני קורא, שתי חצרות, זו למעלה מזו. לא יאמר העליון, הרי אני בונה מכנגדי ועולה, אלא בונים שניהם מלמטה ועולה, בונה העליון לבדו מכנגדו ומעלה. אם הייתה חצרו למעלה מגגו של חברו, טוב, זה משהו אחר. אני לא רואה את מה שאתה מדבר. במחילה, אני לא יודע. אני חשבתי להציע משהו אחר, לא יודע, אני אסתכל בזה אחר כך. אני חשבתי להציע, יאיר, עוד משהו נוסף. שמה ההבדל בין גגו, אולי זה דומה לשלך, אבל לא בגלל מצוות מעקה. החצרות בהגדרה הן שונות מגג וחצר. גג בהגדרה תמיד נועד להיות מקום שהוא מקום גבוה שיכול להוות מקום לתצפית. בדיוק. למרות זאת, חצרות הן לא נועדו להיות מקומות תצפית. זה שיצא פה שיש שני חצרות שהן מקומות תצפית זה בגלל המבנה הטופוגרפי שהם חיים באזור יהודה כנראה והם בונים בנייה בהר וכך יצא להם. אבל זה לא מובנה כשאדם בונה חצר שהוא המתצפת, או הייתי אומר אחרת, כמו בצורה הבאה, את אותו רעיון. בחצרות הם שניהם שווים לגמרי, למרות שאחד גבוה ואחד נמוך, מבחינה בסיסית, מבחינת ייעוד השטח, מבחינת... וכן אתה רוצה שאני אבנה, תהיה שותף לי, כן? זאת אומרת, זאת בגגות, מראש אדם שבונה גג, אולי לא בגלל מצוות מעקה, אבל בראש מובנה בזה, שהוא צריך לקחת בחשבון שגג הוא מתייחס למרחב שבתוכו נמצא הגג הזה, ואתה צריך לבנות אותו לפי תו תקן שלא פוגע בסביבה. ואולי על רקע זה אתה מחייב את בעל הגג ולא את בעל החצר. בכל מקרה, מה שלכאורה, אם נחזור ל... יהיה הבדל השני.
כשאני מטפס לגג שלי, כשאני משתמש בחצר שלי, אני פשוט יוצא מדלת הבית.
נכון.
אני, גם שאני גבוה עכשיו, מה עשיתי?
כאילו, כולה ידעתי מדלת הבית. גג הוא בגדל תצפית, נאמר. וחצר, גם אם היא גבוהה יותר, היא לא כזאת. ולכן, לפחות, תראו, זה מחלוקת בין רב הונא ורב חסדא. לפחות רב חסדא מה אמר לעצמו? ביחד. רב הונא שעדיין הפריד ביניהם, בא בעצם רב הונא אומר, רב הונא אומר הגד, שהוא מאוד מרכזי, רב הונא אומר שני דברים. א', כל דיני המשנה שמדברים על ביחד הוא... שהם בני אותה חצר, אני קורא לזה מחייב שכינים, שבני אותה חצר, אם זה לא אותה חצר, נשבר הביחד, עזבו מהביחד. ודבר שני שהוא אומר הוא, שאני יכול לחייב אדם גם אם הוא לא יחד איתך, אני עדיין, אם הוא רואה אותך, מה אני יכול לחייב אותו? לבנות, כלומר החידוש בעצם ברב הונא הוא שהעליון בונה. אבל העליון רק חייב לבנות בשטח שלו, לא יכול, אתה לא יכול לחייב אותו לידע בשטח שלך. אצלי כתוב, רב הונא, לא, רב חסדא אומר ביחד, עליון מסייע מלמטה ובונה. מה זה עליון מסייע מלמטה ובונה? הם בונים ביחד, הם בונים ביחד את כל הכותל.
רב הונא, תחתון בונה
מכנגדו ועולה. אז מה זה עליון מסייע מלמטה ובונה?
שעליון, הכל על העליון נופל.
אז מה זה מסייע? אני... אני קורא ככה, אני קורא רש"י, זה בונה מכנגדו ועולה, התחתון בונה משלו למטה עד שמגיע לגובה קרקעיתו של חברו לבד, ואחר כך מתחיל זה לסייעו ונותן חלקו מכנגדו ומעלה. מאיפה נכנס לתמונה העליון? מהרשות שלו. העליון בכלל לא אחראי למה שקורה מהרשות שלו. ולא יהיה עליון נפסד בשפלות קרקעיתו של תחתון. מה לעומת זאת אומר? מה לעומת זאת אומר?
זווית
ראייה
בין שתי
החצרות. לא, אבל רב חסדא אומר העליון כבר צריך לרדת ליסודות מלמטה ולבנות, נכון? רב חסדא,
כן. כלומר,
זווית
רק על העליון.
הוא אומר, אני בונה על היסודות של התחתון.
זה רב הונא, לא רב חסדא. זה רב הונא. רב הונא אומר, העליון אומר התחתון, אתה תבנה בשלך, ואני מתחיל לבנות מהמקום שמתחילה הרשות שלי. לא בנית, אל תבוא אליי, לא בונה כלום. כלומר, רב חסדא אומר, הם בונים ביחד את הכותל, הם מזמינים קבלן אחד. מסייע מלמטה הוא בונה. כלומר, רב חסדא גם בשתי חצרות ממשיך לחשוב עליהם כמרחב של שותפים. לעומת רב הונא, שמצד אחד אין פה מרחב של שותפים, מצד שני הוא יותר מחדד את זה שכמו שמואל בגג, שאיזה מרחב יש פה? של מה זה כשאתה תבנה לבד? כי בעצם כל אחד מהם בונה לבד לפי דברי רב הונא. כלומר, האמוראים פה מתחילים, רב הונא ממשיך את הקו של שמואל, שמה אני ממשיך לדבר? על קיום חובה עצמית של אחד שבונה לבד. כל אחד פה אחראי לשלו. זה לא רשות משותפת, זה בנייה נפרדת. כשהסוגיה מביאה מהברייתא בא מציע, והיא צודקת, זה ראייה חזקה מאוד, שבברייתא מפורש כמו מי? כמו?
מה זה? בברייתא כמו רב
חסדא. כמו רב חסדא, מפורש בברייתא כמו רב חסדא. שאם יש לו שתי חצירות זו למעלה מזו, בתוספת הדרך אגב לא כתוב שתי חצירות זו למעלה מזו, בתוספת מי שיסתכל, זו חורבה של למעלה מחצר. כך כתוב בתוספת. הוא בא למעלה מחצר, משהו קצת שונה, אבל בסופו של דבר, אם אני כאילו מסכם, המשנה דיברה חצר השותפים, הדור ראשון של המורים שמואל פירק אותם, הפך אותם לגג וחצר, רב הונא ורב חסדא דיברו על שתי חצרות, ובעצם נחלקו אחרי ששני מודלים, בוא נגיד ככה, שמואל יצר מודל קצת אלטרנטיבי למשנה, אני רוצה להגיד, מי הביא לעולם את הרעיון שאחד יבנה לבד? שמואל. עכשיו בעקבות קיום שני המודלים, מודל המשנה של ביחד ומודל שמואל של לבד, של מעזיק, באים רב הונא ורב חסדא ושואלים את עצמם ששתי חצרות לא למעלה מזו, בעצם באיזה מודל זה משתבץ? האם זה הולך למודל, זה עדיין מודל המשנה, או שזה כבר הופך להיות כבר גם פה כבר יותר המודל של שמואל? הגמרא בנוטט עמוד ב', שאני קופץ אליה כרונולוגית, הבעיה אני מיד מגיע אליו, והגמרא בנוטט עמוד ב', שהיא כרונולוגית, היא נכנסת פחות או יותר באזור הזה, כי מדברים שם רבונה ורב יהודה, נכון? היא מדברת בשפה של שמואל לגמרי. יש פה גג ויש פה חצר, נכון? זה שפת שמואל, גג וחצר. מה ברור לגמרא? שהוא הוציא, ויש לנו משנה, הוא הוציא בעל הגג ומוציא זיז, נכון? ועכשיו זיז הזה הוא פחות מטפח, ולכן אומרת המשנה אין לו חזקה והוא לא יכול למחות. אבל בעצם אז מי יכול להשתמש בזיז?
בעל החצר.
שניהם יכולים להשתמש בו, נכון? כמו בעל הגג שהוציא לחצר זיז, בעל הזיז יכול להשתמש בו, וזה נגזר מזכותו גם להוריד אותו, יכול לגלח אותו, כן? בעל החצר שהוציאו אליו את הזיז מסוגל לגלח את הזיז, כתוב שהוא יכול לבנות כנגדו, ולכן יש לו זכות להשתמש בו.
למה? יש לו חזקה ואינו יכול למחות.
לא, אני דיברתי על פחות מטפח. זה הולך על פחות מטפח. אין לו חזקה ואינו יכול לבנות. אמר רבונה, זה אותו רבונה של וו עמוד ב', תודה. זה אותו רבונה, בוא נראה כמה זמן ייקח להם להתלונן. זה אותו רבונה של וו עמוד ב', מה אומר רבונה? לא שאנו זה אין יכול למחות, אלא מי במי, בעל הגג ובעל החצר. בעל הגג לא יכול למחות בבעל חצר. אבל בעל החצר בבעל הגג, מה הדין?
יכול למחות,
כן? לעומת זאת, רב יהודה אמר, אפילו בעל חצר בבעל הגג אינו יכול למחות. אומרת הגמרא, למה בזה קריאה כמפלגי? ומר סבר שמי הזק, ומר סבר לה שמי הזק. מה הגמרא חשבה? שרב הונא, מה העמדה שלו? שזה קריאה... רב הונא סבר איזה קריאה שמי הזק, נכון? ולכן יכול בעל החצר למחות בבעל הגג, כי כשבעל הגג בא להשתמש בזיז, מה בעל הגג עושה? הוא מוציא קצת את חלק העליון של הגוף שלו לתוך החצר שלי. זה קריאה. עכשיו תשימו לב שזה עולה בקנה אחד באופן מאוד מדויק עם הניתוח הפשוט של רב הונא גם בבב עמוד ב'. כי רב עמוד ב', מה הפשטות של דברי רב הונא? שהם בונים לבד, שהמושג הזה קריאה מאוד, מאוד חזק אצלו. הרי שימו לב מה בעצם יוחד בו בזה קריאה. לא מדובר פה בכלל על לבנות דברים ביחד, כמו כל חי והשכינים שאנחנו מדברים עליהם, הוא לא שייך לשפה שנותנת המדבר. שאלה פה היא אחרת, האם כשאתה משתמש בזיז ומסתכל, האם אתה מזיק אותי או לא, שייתן לי זכות מחאה. אז רב הונא הוא בעל תפיסה שכן. כלומר רב הונא, כשם שהוא אומר שאני אחייב את העליון, העליון בונה לבד, כי העליון נתפס כמזיק, אז אם אתה נתפס כמזיק, זכותי למחות בך. לעומת זאת, אם הייתי סובר שזה קריאה לא שמי זה, אז אני, זה שאתה מסתכל עליי, אתה לא יכול להגיד שזה מהווה איזושהי בעיה.
רב, שאלה, האם השימוש בזיז זה איזה קריאה או איזה בעצם פלישה? כי כאשר אני צולה משהו על הזיז, כביסה אני משהו מזה, אז אני בעצם עם הגוף שלי פולש לתוך האוויר של השטח של השכן.
אז מה שנראה...
של ראייה,
כן, אבל מה שנראה מהתחייה של הגמרא, בשלב אב אמינא זה פתוח, מה שנראה מתחיית הגמרא הוא... שהבעיה היא הראייה. כלומר, היות והשימוש פה לא תדיר, וסך הכל זה מניח על הזיז ולא כל הזמן משתמש, אז אם הוא יגיד בדיוק על מה שאנחנו כל הזמן מחפשים אותו, כל הזמן מה אנחנו מחפשים, מתי זה גוזר יכולת לקפות, לבנות וכו'. מה שהגמרא אומרת, צד אחד שאלנו תבנה אתה לבד או תשתמש שהוא לא נמצא, צד שני הוא אומר אני אשתמש בלי להסתכל. האם זו טענה מתקבלת? האם זו טענה מתקבלת שאני אשתמש ולא אסתכל? זה מה שהגמרא בעצם נציפה פה את כל הפרמטרים האלו, כי אחרי מה היא תרה בעצם? היא תרה אחרי החיפוש של הנוסחה שתסביר איך אני מגיע מאיזה קריאה לבניית קוטל.
אבל כאן זה לא איזה קריאה.
לא הבנתי.
כאן זה איזה פלישה.
כאן אתה משתמש בזיז תוך כדי זה שיש לך פוטנציאל להסתכל עליי. האם זכותי למנוע את הדבר הזה? אבל זה לא איזה קריאה גם במובנים של בניית קוטל, שתבינו. במונחים של בניית קוטל זה שבעקבות איזה קריאה אני חייב אותך להוציא כסף, לבנות קוטל. כאן זה מונח אחר. האם אני יכול למנוע ממך גישה לחצר שלי כשאתה מבטיח לי שלא תסתכל? ואני אומר, אני לא מעוניין בדבר כזה.
אני לא סבור רצון עם התשובה הזאת.
בבקשה, תחלוק.
בזיז שלי, אז אני פולש לתוך השטח. נוכחותי פולשת לשם. כשאני תולה כביסה בתוך האוויר של החצר של השכן, מי הגג שלי?
אז מה היא הפלישה? הכביסה היא הפלישה?
הכביסה, הידיים שלי שתולות כביסה, הטפטוף של הכביסה, וכו'. כן? זו פלישה פיזית, זו לא ראייה. או נגיד כך, זו לא רק ראייה. הכניסה שלי מטפטפת לתוך, אני יודע, הדברים שנמצאים שם אצלך בלי עיבור. הכניסה שאתה לי קרה.
איך זה נכנס בלשון הגמרא בתחייה שאומרת אני אפנה את המבט לצד שני, אני לא אסתכל? איך מה שאתה אומר?
בעיניי השאלה היא דומנית יותר, זה לא רק העניין שלא אסתכל.
אתה טוען שזה מה שהגמרא אומר, אתה טוען שהיה ראוי לבדוק גם את השאלה הזאת. אני רוצה להבין מה אתה אומר.
ראוי היה לבדוק גם את השאלה הזאת, לפחות או אפילו כשאלה בסיסית. כי זה סכסוך שכנים ידוע, שהבעל היושב בקומה החמישית תולה כביסה, הוא מרטיב את הכביסה בקומה השלישית.
המשנה
אבל מדברת על
זה, אם יש לו חזקה, יכול
למחוא את כל ה... המשנה דנה בהבדל בין יותר מטפח. אני לא יודע כמה כביסה אפשר לתלות על זיז פחות מטפח. אני לא הייתי תולה עליו יותר מדי כביסה. זה טוב לבגד ים מהבריכה.
אני חושב שזה יהיה בגד ים לצורך, אבל בסדר.
אני לא יודע, הם לא מדברים פה על כביסה, בסדר?
וגם זה קריאה
שלא יודע.
זה קריאה שגם אין זיז.
אז
אין? יש מחיצה, וכנראה שאין זיז. יש איזה קריאה גם בלי הזיז. ככה אנחנו מכירים... הפרק הראשון.
אתה בא ואומר, מה אתה בא...
יש לי ראה שאין שם מחיצה, כי איך הוא תולה מזיז דברים? אין שם מחיצה, כנראה יש לו גישה לזיז.
אתה בא ושואל, עד שהגמרא מדברת שאני מזיז, למה שלא תגיד? כי כשאתה הולך על הגב אתה רואה אותו, נכון?
כן.
אז לכאורה מה צריך להגיד? שאלה טובה. מה אני יכול צריך להגיד?
המזיז הזה יכול להיות אנטנה לטלוויזיה.
אז מי שאל את השאלה הזאת, אתה יודע? תוספות. ואם תאמר, ואיך יכול בעל הגג להשתמש בזיז, והי כמה עקד, אמר תרקם, הגג הסמוך לחצר חברו, סולם מעקד גבוה, 400, שאלה שלך? תעשות בנותת עמוד ב', כמו מותחיל אפילו בעל החצר, בחצי השני שלו. ויש לומר, כי גון דעזיז בקרן זווית, בסוף המעקד. זה מספק אותך התשובה הזאת?
כן.
כלומר, תעשות בהם הורים, קודם כל, בעיית זה שאתה מסתובב בגג ומסתכל, כבר פתרנו אותה. חוץ מזה, אני יכול לדון בהקשר של איזה קריאה, אמא, אם אתה יכול גם להשתמש בזיז בהנחה שאתה מצליח להגיע אליו, כן? אבל בוא נגיד ככה, השאלה שלנו תת היא שאלה בעצם שונה מהשאלות האחרות. בעצם מה שאתה עושה תורגר, עוד אבא עבדנו, האם אני בודק תלים בשביל ליצור תדירות תשמיש? בדף נ"ט דנים, האם מותר לי לפעמים להוציא את הראש לחצר שלך?
זה קריאה באמת אחר.
זה קריאה אחר. והמבחינה הזאת, כאילו זה אותה שפה מבחינת שמדברים על גג וחצר. הם נורא נורא עסוקים בגגות וחצרות. מצד שני, באמת לא מדברים ממש על אותו דבר. מבחינת המחאה המושגית. כלומר, זה קריאה כאן, הוא להוציא את הראש לפעמים. וזה קריאה שפרק ראשון הוא אחר לגמרי. האם אני בא לקבוע את הדירות השימול, האם אני יכול לדרוש ממך לבנות כותל? עכשיו, זה לוקח אותנו בבחינת הבבלי לאביי, כי חזרה בבב עמוד ב', כי מה קורה באביי בבב עמוד ב'? אמר אביי, שני בתים ושני צידים, אתה מבין, זה עושה מעקל לחצי גגו, וזה עושה מעקל לחצי גגו, זה שלא כנגד זה הוא מעדיף. מה הנקודה הבולדת באביי? אביי מדבר על גגות. לכן השאלה הראשונה שיקפצו פה ראשונים תהיה, סליחה, שמואל לא אמר שבגג אין לזה קריאה? וכאן עדיף כבר הביא קודם את התירוץ של תוספות, שאומר שבגג האמת שיש איזה קריאה, רק שבגג אתה, הסמוך אתה מסוגל להיזהר מהשני, כי אתה יודע מתי הוא בא. פה יצרנו מצב של גגות שאתה לא מסוגל להיזהר, ולכן בגג יש. עכשיו נכון, לפי תוספות, אביי מאזן את שמואל, שזה לא שבגג אין איזה קריאה, אין איזה קריאה אם אתה יכול להיזהר. זה דאטו, שפות הרי מיגע ששאלת אותה שאלה, אומר תלוי, יש שני סוגי גגות, אומר יש גגות שמיועדים וגגות שלא מיועדים, לדעתו שמואל ואביי פשוט לא דיברו על אותו גג. הרי נראה יותר סביר התירוץ של תוספות, אבל בכל אופן אביי ודאי חושב שבגגות יש איזה קריאה, הוא חושב את זה. החידוש אולי הכי גדול באביי לעומת הקודמים הוא שהם משני צדדים של רשות הרבים. מה שאומר שהם לא שייכים לאותה חצר, הם לא שייכים אפילו לאותו מבוי, הם לכאורה, פה אני שואל אתכם, האם אפשר להפעיל קטגוריות של שכנים על מקרה כזה? אם בשמואל עוד היה אפשר להגיד לבעל הגג, כל כך התנסחתי קודם, כשאתה בונה גג תיקח בחשבון שיש בתוך החצר שלך במרחב עוד אנשים, אולי עוד אפשר לדבר במושגי שכנים בשמואל, למרות שהוא מחייב רק אחד ולא השני. דומני שבאביי זה כבר לא ניתן בכלל, כי מה קורה בדברי אביי? הם שני צידי רשות הרבים, לכאורה חבילה נפרדת לגמרי. מצד שני, מה יש באביי שאין בשמואל? יש הדדיות מה שהם בשמואל, כי כל אחד רואה בשמואל, מה שמואל הצליח עם הגג והחצר, שאחד רואה את השני והשני לא רואה, או שתי חצרות זו למעלה מזו, שברנו את הסימטריה והעליון והתחתון. הבעיה עושה דבר אחר, מה זאת התחכום של המרחב המושגי פה שהם יוצרים. הבעיה מצד אחד והוא מפריד אותם לגמרי, כלומר לכאורה רעיון השותפין והשכנים מת באבאי, מצד שני אבאי יש לו מרחב של הדדיות, מה שלא קיים בכלל בשמואל שיצר גג. אבל לזה אבאי הוא לוקח את זה למרחב שאולי מושגית פה אולי בא לעולם בצורה ברורה, מושג שנקרא זה קריאה, כי אין פה שום מחייב אחר, אין פה שכנים. מצד שני, בוא נשים לב שהבעיה לפחות אצלו זה במקרה של הדדיות, כלומר הוא לא הלך עד הסוף כמו שמואל שהוא היה יוצר מקרה שגג אחד גבוה, גג אחד נמוך ושני צדי רשות ערבים, ואז הוא לגמרי היה נותן את המושג באופן הכי, הכי, הכי ברור. הוא לא עשה את זה, הוא הבעיה שמר על הדדיות, אבל מה שקורה בהבעיה הוא שהם לא בונים ביחד, כלומר הדדיות הדדיות, כל אחד בונה בשלו. אבל זה מתוך, הייתי אומר, יש איזה משרד קישור עם הצד השני, כי כל אחד בונה בחצי אחר וכל אחד מה עושה? מעדיף. אבל אני הייתי אומר מסברה שדעת הבעיה כל אחד באמת היה חייב לבנות
אחד שלם,
וכדאי לך לתאם עם השני, כי בשביל מה לכם? למרות זאת בחצר השותפין בהגדרה אולי מראש לא כל אחד חייב אחד שלם, אלא כל אחד מראש חייב.
למה כדאי לך לתאם עם השני? כי על שניכם יש חיוב מעקה.
כן, אבל השני, אתה אומר עדיין זה גג ומעקב, עדיין משתמש בסברה הקודמת שלך. יפה, זה בהחלט יכול להיות. אבל אם בסופו של דבר נסכם את מה שעלה מהעיון בממת המוראים, המוראים כאן לא עוסקים בפרשנות של המקורות התנאים. הם פורצים במידה מסוימת את המרחב והולכים למרחב חדש שהוא גג, והם בעצם פורצים באיזושהי מידה מסוימת את רעיון חצר השותפים. שהם... וכאן הם, הייתי אומר, הם בודקים מצד אחד אולי את הגבולות של עד מתי נחשיב אותם כשותפים, ואם זה שתי חצרות ואם זה גג וחצר מה קורה. ומצד שני הם עושים עוד דבר באבאיה, ברגע שאבאיה כבר פירק לגמרי את השותפות ושני שתי שכונות שונות של העיר, זה המשמעות שהשותפים עובר באמצע, די מסתבר שזה כבר בכלל לא מדיני שכנים אלא זה כולו חובה עצמית שמוטלת על אדם שהוא רואה את השני שהוא לא יזיק לו. ואם כך מדובר בעצם באבאיה, אולי אצל אבאיה בצורה הכי ברורה בא לעולם המושג של שזה מדיני נזק. עכשיו דיון דומה עולה בירושלמי, אני בגלל השעה כבר רואה שאני לא אספיק ללמד מה שתכנתי בירושלמי בטקסט הקשה הזה, גם איך כדאי ללמוד ירושלמי נעשה את זה פעם אחרת, בסדר? ורק לצורך העניין בואו נסתפק בגלל גם שהשיעור הבא הוא בשבוע הבא, זה לא כדאי להשאיר את זה פתוח. בממר של רבי יוחנן שהוא ארץ ישראל, עד עכשיו כל מי שדיבר בסוגיות כאן הוא בבלי. כאן בארץ ישראל אפשר לשמוע צליל דומה של סדר יום. אמר רבי יוחנן, קופין בחצרות והם קופין בגגות, כלומר הבחנה בין חצר לבין גג, סדר יום מאוד קרוב לסדר יום הארץ ישראל הבבלי. בנוסח של הסקוריאל, סיפרתי לכם עליו, מופיע משפט שלא מופיע בכתב יד לידן במהדורה הזאת, והוא מהו אין קופין בגגות. כלומר הסוגיה שואלת, תסביר לי מה הוא אמר. וכאן יש טקסט מאוד מאוד קשה בירושלמי, מי שלמד אותו עמד על הקושי לקרוא אותו. מביאים את רב נאסה שהוא כנראה בוודאי לפי נוסח הסקוריאל שהוא בא להסביר את הביטוי אין קופין בגגות, ואחרי זה מביאים את רב יוחנן שהוא הוא בא להסביר את עצמו, הוא בא לממר, אמר רבי יוחנן מסביר את עצמו, משהו פה לא ברור בטקסט הזה.
תמה בירושלמי,
תמה
בירושלמי, רבי יוחנן הופך את כל המשמעות של
יכול להיות. הרגל אחת, ראיתי בין פרשני הירושלמי מי שהותחה לפני הסקוריאל שהציע לקרוא אותם באמת כחולקים, רב נאסה לפי הקריאה שלו לא מסביר את רבי יוחנן אלא חלק עליו, אז הירושלמי עושה פינג פונג בין רבי יוחנן, רב נאסה ורבי יוחנן. והיה רק שכדי להסביר שרבי נאסה חולק על רבי יוחנן היה צריך לכתוב אותו מחדש, וזה בא לנתיבות ירושלים, פירוש על הירושלמי שפעם אחרת נסביר יותר מי הוא ומה הוא, שפשוט שכתב מחדש את כל רבי נאסה. זה נראה מופרך לגמרי, אפשר ליברמן מעדיף פירוס, סליחה? אתה צריך איזה נראה בין השעה, אני לא מעריך בזה, בסדר, הוא פשוט כתב אותו מחדש. בעל התורת ארץ ישראל, זה יהודי שנפטר בתף בשנות ה-30 של המאה ה-20, שכתב פירוש על הירושלמי, הוא מציע את רבי יוחנן להגיע לרבי יונה, שהוא בן זמנו של רבי נעשה. כלומר, אף אחד לא נמלט פה מהגעה. מי שנמלט מהגעה, קוראים לו הפני משה. אבל אני לפחות לא הצלחתי להבין איך הפירוש הוא נכנס במילים של הירושלמי.
זה פשוט כמו הבבלי.
בדיוק, לא נכנס במילים אבל. כלומר, יש פה איזה בעיה, כן? בטקסט הזה. בכל מקרה, בגלל השעה אני צריך לעצור. גם פה, בבחינת ההסברים, רק תראו את המקרים. יוצרים חצר שהוא למעלה מן הגג, וגג שהוא למעלה מן החצר. כלומר, הפירושים שנותנים לדברי רבי יוחנן, הם פירושים שממש מקבילים לסדר היום שנמצא בגמרא בבבא עמוד ב', גג וחצר שהם לא באותו גובה. וכאן השאלה הגדולה, ועל השעה אני יוצר, היא איך בדיוק לקרוא את מה שהם מציעים. מבחינת סדר היום המוראי בירושלמי, כשנשלים את הקריאה ואת השם בפעם אחרת, הוא סדר יום נורא נורא דומה. כבר הייתי אומר שהמשנה יצרה תבנית מושגית שהייתי קורא לה השוטפים. זה מה שהיא יצרה. אתה קורא פרק ראשון בבעברת, אתה יודע, חצר השוטפים בונים באמצע. זה מה שאתה יודע. שאלה אחת שאתה צריך כל הזמן לשאול לי, רצו, לא רצו וכו'. אבל זו השאלה המרכזית, שוטפים. כשאני עובר למוראים, אני רואה שהמוראים הם פורצים את גבולות השותפות הזאת ויוצרים רעיון שאפשר לכפות אחד ולא את השני. עכשיו שאני יוצר רעיון, זה ירושלמי, שאפשר לכפות אחד ולא את השני, פה אני על כורחי פורץ את גבולות השותפות. אולי כן, אולי לא, אולי זה מה שגם מוצא פה בשמו, אולי אני אומר מי שחי במרחב עם אחרים יש לו מחויבות לבנות את המרחב שלו בצורה שתתחשב באחרים, ולכן במקרה של גג וחצר, מה הכי קל לי להגיד? שבעל הגג שהוא גבוה מעצם הגדרתו, מצפת מעקה, זה מחייב אותו את ההוצאה הזאת. אולי עדיין אני מדבר את שפת השכנים. והבעיה שבמסגרתו דיברנו שהם כבר לא שכנים, זה משני צידי הרחוב. ירצה, מי שירצה להגיד, זה עדיין נקרא שכינות, נראה לי קצת רחוק, נראה לי יותר מסתבר שבאביי יש יותר את הזרעים שבאים ואומרים שזה אדם חייב להרחיק את עצמו, שהוא לא יזיק את השני, ובעצם כל אחד חייב לבנות בכוחות עצמו כדי שלא יראה. אבל בסופו של דבר, השם המפורש שיקראו לו איזה קריאה, יבוא לעולם רק כנראה בשלהי תקופת המוראים, אי שם בתוך עולם הסתמות, הוא כנראה, אבל מי זרת הזרעים, זה התחיל בשמואל, זה כבר מתחיל שם, אבל בעיקר אני חושב שמי שהוציא ממנו עץ, כן? זה בעיקר רבי. עכשיו לגבי מחר, קראת השיעור הצעתי הצעה, והיות והרבה לא היו, אז אני אחזור עליו. רבני ביקש מאוד שיחינו מחר בבוקר שיעור כללי. בסדר? זה אומר שמן הרוי לכבד את הבקשה שלו. עכשיו אנחנו מחר נקיים את השיחה שלנו ב-11, זה בסדר? זה מאפשר מספיק זמן הכנה?